קראנו השבת את פרשת אחרי מות וקדושים, שתי הפרשיות. הנושא גדול שיש בשתי הפרשיות הללו זה איסורי עריות. ולפני כן אומרת התורה, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר עשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. פרש רש"י, אני השם, נאמן לשלם שכר. על מה שכר? אם אדם לא עושה עבירה הוא מקבל שכר? אם אדם לא עושה עבירה הוא לא מקבל עונש. אם אדם עושה מצווה, הוא מקבל שכר. אם אדם לא עושה עבירה, הוא לא מקבל שכר. ובמקום אחר, כשכתוב אני השם, רש"י אומר, נאמן להיפרע ונאמן לשלם שכר. הוא אומר את שניהם. זאת אומרת, אם אדם לא יעשה את המצווה, אז הוא נאמן להיפרע. אם הוא יקיים את המצווה, נאמן לשלם שכר. כאן, שזה, כפי שאמרנו, זה רק איסורים של לווים. נכון, היה צריך להגיד, נאמן להיפרע. אומר אור החיים, הגמרא במסכת קידושין אומרת, ישב אדם ולא עבר עבירה, מלא עליו הכתוב, כאילו עשה מצווה. ישב אדם ולא עבר עבירה, הכוונה, החזיק את עצמו ולא עבר עבירה, התגבר ולא עבר עבירה, מלא עליו הכתוב כאילו עשה מצווה. וכפי גודל המאמץ שאדם מתאמץ, כך גם גודל השכר, כמובן. מה שאומרת המשנה בפרקי אבות, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, הכוונה היא שאנחנו לא יודעים כל מצווה מה שכרה, אבל אנחנו יודעים שככל שאדם מתאמץ יותר, השכר יותר גדול. זה כן אנחנו יודעים. ואפילו הגמרא עושה קל וחומר, אם אדם מתאמץ על כאן ציפור ועל זה נאמר שכר כל כך גדול, קל וחומר על דברים אחרים, וכאילו מתכוונת לומר שאיפה שקל, מצווה שקל לקיים, מקבלים שכר, כל שכן מצווה שקשה לקיים, אבל לפי הקושי. היא לא מדברת עכשיו על הערך של המצווה מבחינת הערך עצמי, כי בזה אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אולי זה מה שאומר הפסוק גם, שמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר עשה אותם האדם וחי בהם. וחי בהם, כלומר, המצוות האלה שאדם יקיים אותם, זה ייתן לו חיים. זה מעין מה שהגמרא, המשנה לומדת בסוף מסכת מכות. היא אומרת, רק חזק לבלתי יכולת אדם, אומרת המשנה, דם שנפשו של אדם קצה. אדם לא אוהב לאכול דם. והתורה אומרת שאם אדם לא יאכל דם, אז חזק, רק חזק, לבלתי יאכול אדם. אם אתה לא תאכל דם, יהיה לך מזה חוזק. אם כן, דברים שנפשם של אדם מושכת אותם, לשון של המשנה, איך נגזל ועריות, שנפשו של אדם מחמדתן, על אחת כמה וכמה, שאם אדם לא עובר על זה, אז הוא זוכה לו ולבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות. כלומר, אם אדם מתאמץ ולא עושה עבירה וקשה לו להתגבר, אבל הוא מתגבר על הקושי, אז אוכל לו ולבניו ולבני בניו, עד סוף כל הדורות. וזה מה שכתוב כאן, וחי בהם. זה ניתן לו המון חיים, אם אדם יודע לשמור את עצמו. זאת אומרת שכשאדם מתגבר, הוא צריך לשמוח, כמו כאילו עשה מצווה. זה צריך למלא אותו שמחה, כאילו עשה מצווה גדולה. ואם הוא יתאמץ מאוד מאוד, השמחה צריכה להיות כפולה ומכופלת. ואם כמעט לא הצליח, ובסוף כן הצליח, השמחה צריכה להיות גדולה. וכשהשמחה היא גדולה, זה נותן לו את כוח להיות עוד פעם גיבור, ועוד פעם מתחזק, הוא אוהב לשמוח. הנושא הזה של התגברות בתחום הזה, בדור שלנו, דור החופש והפתיחות, הוא קשה באופן מיוחד. ואני קיבלתי לפני כמה ימים שאלה באינטרנט, ששואל אותי אדם שהוא עובד עם אינטרנט, וזה הכלי העבודה שלו, והוא מוכרח שהאינטרנט יהיה פתוח, הוא לא יכול לחסות לו חסימות, כי זה הוא לא מתאפשר לו מבחינת העבודה שהוא עובד, הוא חייב לעבוד, והוא מרגיש שהוא נכשל בהסתכלויות אסורות, והוא מבקש עצה, מה לעשות, איך להתגבר, מה הוא יכול לעשות, שאני יודע, לעזור לו, להציל אותו מהנפילות הללו. זה גם המעלה של האינטרנט, שאנשים יכולים לשאול בצינה, בלי שהם מזדהים, שאלות שלא נעים לשאול באופן גלוי. אז זה גם צד של מעלה. ותשובתי הייתה, גם על פי דברי הרב זצ"ל במוסר הקודש, שהרב אומר שמוסר האנושי הוא אין בו כוחו להתגבר על הטבע והנטיות החזקות שלפעמים יש לאנשים, נטיות הרעות שיש להם, אז במוסר אנושי לבד אי אפשר להתגבר, אלא במוסר האלוקי. לא יש עצה אחרת, אומר הרב, אלא בלי המוסר האלוקי בלתי אפשרי. זאת אומרת, אם אדם ילך ליועץ, לשאול אותו איך אני מפתח כוחות כאלה, לא תמיד העצות יכולות לעזור. אם העצות תהיינה עצות אנושיות, שזה לא כדאי, שזה לא משתלם, שזה סתם מנמיך אותך, שזה בזבוזמה, כל ההסברים שזה לא מוסרי כלפי אחרים וכו'. בוודאי שאם אדם נכשל בעבירות בסתר, אם הוא מחנך, אז בוודאי שאסור לו להיות כזה, צריך להפסיק להיות מחנך. הוא אם הוא עוסק באיזה דברים שסומכים עליו והוא בתוכו לא בסדר, הוא צריך, הוא מבחינה מוסרית אדם אסור לעשות את כל לקשל בכל הדברים האלה שרוצים בהרבה תחומים אנשים עם כוחות, אנשים שיודעים להתגבר. או הסברים אחרים, לא חשוב, אם אדם נשוי, שזה לא יפה כלפי אשתו וכו'. כל ההסברים הללו הם לא מספיק חזקים כדי להתגבר כשלאדם יש נטייה חזקה שלילית. אבל המוסר האלוקי, זהו הכוח יותר גדול. מה זה מוסר האלוקי? יראת השם. זאת אומרת, אם אדם יודע שיש משהו מעל הטבע, מעל האופי, מעל התכונות, ריבונו של עולם, שהוא ברא את העולם, שהוא ברא את האדם, ושהוא שולט בכל, ואדם יחיה את זה באופן ממשי, ממש חי את זה, אז זה יכול לתת לו את הכוח. זה, הוא לא יכול אחרת כבר. הוא עומד מול ריבונו של עולם. כפי שאמרנו, יכול להיות, דיברנו על זה בשיעורים, שבוע, יכול להיות מצב כזה ש... זאת אומרת, יש מדרגות בעירה. יכול להיות עירה בסיסית, שאדם ירא מריבונו של עולם כמו שהוא ירא מבשר ודם. כלומר, כשמישהו רואה את האדם, הוא לא יעשה עבירה, לא נעים לו. אז אם הוא מבין שריבונו של עולם רואה את ואי אפשר להסתר מפניו, הוא רואה הכל, אז הוא גם כן לא יעשה. ודאי שלא יעשה. כל שכן שלא יעשה. אבל יראת השם היותר עמוקה, היא לא מהפחד והאי נעימות בלבד, היא מפני שהיא ממלאה את הנפש מילוי מלא, ואין בכלל בנפש רצון מלכתחילה לעשות דברים שלא כרצונו של ריבונו של עולם. כל כך מחוברים אל השם, כל כך חשים את מציאותו, כל כך רוצים להיות מוארים באורו, שלא רוצים לעשות שום דבר אחר. אז אם כן, אני אומר, במקום לעשות מלחמה ישירה, איך להימנע ולהתגבר, צריך לעבוד על חיזוק יראת השם. לעבוד ולעמול על חיזוק יראת השם מאוד מאוד מאוד, וזה יהיה בוחן. ככל שיראת השם מתחזקת, הכוח יהיה יותר גדול. אם אדם מרגיש שעוד אין לו כוח, עוד להצים את חיבה ולעסוק בזה. וזה מה שכתוב. מרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר עשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. איש איש, כל זה לא תקרבו. אני השם, תזכרו שאני השם, שיש ריבונו של עולם. לא צריכים מפירוש לשלם שכר. יש מציאות אלוקית, צריכים לחיות אותה. וכשחיים אותה באופן חזק וממשי, אז ממילא הכל מסתלק. הרמב״ם אמר, היצא, הייעוצה, זה הילד אהבים ויעלת חן, שאדם יהיה מאוהב בתורה, כל כך מאוהב בה, ששום דבר אחר לא מעניין אותו. שהיא הילד אהבים ויעלת חן. אין מחשבת העריות, אלא בלב הפנוי מן החוכמה. בלב הפנוי, אדם משועמם, אז נכנסים דברים לא טובים. הלב מלא באידיאלים, בשאיפות, בתורה כמובן, באמונה, ביראה ובאהבה, אז אין מקום לדבר אחר. חיזוק באמונה. אנחנו ממשיכים. הזדמן לי לפני שבת, מישהו אמר לי שיש רעיון מאוד יפה בהקדמתו של שערי יושר, בהקדמת שערי יושר, הקדמו של רב שמעון משקופ לשערי יושר, על מצוות ויתם קדושים. והוא אומר ככה, עניינו של האדם להידמות לריבונו של עולם. וריבונו של עולם, כל מה שהוא ברא בעולם, הכל כדי להיטיב. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא טוב, חכמי הפנימיות הרחיבו והעמיקו את הרעיון הזה, שמכיוון שהקדוש ברוך הוא טוב, הוא טוב מלא, הוא טוב שלם, הוא טוב שמיטיב. וכל העולם נברא כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל להיטיב עם הבריאה. והכל הוא עושה לטובת הבריאות. אין לו מזה שום דבר. הוא לא צריך שום דבר מזה. הוא פשוט רוצה טוב ומיטיב. ואדם צריך להידמות לריבונו של עולם, שכל מהותו, כל עניינו, כל חפצו, להיטיב לכל הכלל. להיטיב לכולם. טוב השם לכל, ללכת בדרכיו, ולרצות להיות טוב לכולם. ושזה יהיה כל מעייניו של האדם. וזה מה שאומרת התורה, קדושים תהיו. קדושים במובן הזה של הקדש. תקדישו את עצמכם. דהיינו, כל הקדש יש לו מגמה. אסור להשתמש לדברים אחרים. רק למה שהוא הוקדש. אז ככה ישראל צריכים להיות מוקדשים לרצון השם, להיות כמו שאמרנו, לא לעצמם שום דבר, אלא הכל למען הטבה לכל ישראל. הוא אומר שהרמב"ן אומר, על המצווה הזאת קדושים תהיו, פרושים תהיו, ושאדם גם לא רק שלא יעשה דברים אסורים, אלא גם לא ייקח מהמותר, את המותרות, שיהנה מהעולם רק ממה שצריך, אבל לא מה שאין צורך. וגם הוא מבאר במצוות קדושים תהיו, שלא יהיה אדם נבל ברשות התורה. יכול אדם לקיים את המצוות בדיוק כמו שכתוב, על פי הספר, כן, ולהיות נבל. התורה אמרה, למען ינוח שומך וחמוך, והתורה אמרה שאסור לעשות למתת מלאכות. אבל לא אמרה שאסור להזיז את הארון בבית, ואסור לעשות סדר חדש בבית ולהזיז את את כל הרעיתים מאכלי אתם, ואם זה בתוך חצר שיש עירוב, אז אפשר גם לטלטל את זה ממקום למקום, ואדם יהיה תורח כל השבת כולה, והוא לא יעשה שום איסור. זה נבל ברשות התורה, זה לא המטרה של שבת. וכן הלאה. יש איסורי עריות, ויש, אבל אם אדם נושא אישה, מותרת לו, הכל מותר, אבל הוא יכול לשקוע בתאוות, ולהיות כולו שטוף בתאוות המותרות, וזה נבל ברשות התורה. גם יש מאכלות המותרות, ואפשר לאכול ולהשמין ולזלול ולהשתכר וכו', והתורה לא אסרה את זה. זה נבל ברשות התורה. על כן, קדושים תהיו. זה מצווה כללית, שצריכים להיות קדוש, לא רק לקיים את כל המצוות בצורה הפורמלית כביכול של המצוות, אלא עם רוחם של המצוות, להיות קדוש. זה התוכן הרוחני של המצוות. אומר רב שמעון משקוף, אם נסביר את זה כפי פירושו של הרמב"ן, אז מה זה שאמרו חז"ל, קדושים תהיו, יכול כמוני? תלמוד לומר, כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. כלומר, תהיו קדושים דומים לי, אבל לא תוכלו להיות דומים לגמרי. זה הפירוש. אז איך אפשר לפרש את זה, להכניס את זה בתוך הפירוש של הרמב"ן, שתהיו פרושים? זה לא שייך כלפי שמיה. ועל כן הוא מפרש, ואחר כך הוא נכנס בתוך זה גם הפירוש של הרמב"ן. כלומר, הוא מפרש שקדושים תהיו כמוני, כמו שריבונו של המקדש כביכול, להיטיב עם הבריאות, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל טוב, הכל לטובה, כך גם אתם צריכים להיות, כמו ריבונו של עולם. וממילא לא תהיה עסוקים בעצמכם, וממילא לא תשתמשו בדברים במותרות ובמה שלא צריך, כי זה לעצמכם, וכל עניינכם צריכים להיות כמו ריבונו של עולם, שהוא טוב לכל, וכביכול מהותו של ריבונו של עולם להיטיב, ואתם צריכים להיות כמותו. אבל יכול כמוני, תלמוד לומר, קדושתי למעלה מקדושתכם. מסביר מה שערי יושר, שהרי יש בכל זאת הלכה שרבי עקיבא אומר, שחייך קודמים לחיי חברך, שאם יש מצב כזה של או אתה או אחר, יש מעט מזון ויש לך מעט, אז חייך קודמים, ולא צריך אתה להיות כמו כביכול שכולך מסור ומתבטא לגמרי. ואז הוא ממשיך ואומר, הקדוש ברוך הוא טבע גם באדם את התכונה הזאת שהוא אוהב את עצמו. והתכונה הזאת יש בה סכנה. כשאדם אוהב את עצמו, אז התכונה הזאת יכולה להביא אותו לידי כפירה. מפני שאם הוא חושב שהכל מת השם, אז אין לו לעצמו שום דבר. אז אם אדם מתעשר ויש לו ממון, והוא מאמין שהכל מת השם וכו' וכו', הוא מרגיש שאין לו שום דבר של עצמו מהו. לכן בטבע הזה יכול למשוך את האדם, לכפור ולהגיד, לא, הכל שלי, זה לא של, לא של ריבונו של עולם כביכול. יהיה חכם, הכל החוכמה מת השם, אין לו שום דבר, אז הוא בא לידי תפיסה כזאת מצומצמת, שהיא גורמת לו כאילו להתכחש, לכפור. על כן, צריך להבין, האדם צריך לדעת את זה, שהטבע הזה, הוא יכול להיות גם לרעה, כפי שאמרנו, אבל הוא גם יכול להיות לטובה. אדם אוהב את עצמו, אבל מי זה עצמו של אדם? זה הוא בעצמו? זה האגואיזם והאנוכיות הזאת שהוא, הסביבה היא, שום דבר, זה לא הוא. הוא זה רק הוא בעצמו, בגופו הגשמי המגושם. כשאדם קצת, יש לו קצת יותר רחב, אז גם משפחתו כלולה בו בעצמו. לא רק הוא בעצמו, גם המשפחה. אדם עוד יותר מתרחב, מסתכל, אז אני שלא גדל, ואני שלא נעשה כלל ישראל. כולם בעצם מציאות אחת. כולם אדם גדול אחד. זה אני, זה אני. אני אוהב את עצמי, אבל עצמי הזה, זה כל כלל ישראל. ואני בורג, ואני עבר אחד מכל האיברים של כל כלל ישראל. ואפילו במבט יותר גדול, כל הבריאה כולה. לקחת את הטבע הזה, את שהקדוש ברוך הוא טבע באדם, ולהפוך אותו לטבע גדול, אמיתי, ענק, שבעצם כל המציאות כולה היא אחת. ואני חלק מכל המציאות, ולכל אחד יש את התפקיד שלו. וכל אחד עניינו להיות חלק שמסייע לכל הקיום של כל המציאות כולה. של כל ישראל. ואם אדם ממלא את תפקידו, אז כמו בכל מקום בעבודה, אם אדם יש לו תפקיד, והוא עושה את תפקידו בנאמנות, מעלים אותו. הוא עושה את זה עוד ביותר בנאמנות, מעלים אותו הלאה. הוא עולה ממדרגה למדרגה. עשר, תאשר. אם אדם נותנים לו כסף, הקדוש ברוך הוא נותן לו כסף. הוא יודע, מבין שהתפקיד שלו זה לחלק את זה, והוא נותן לאחרים. הקדוש ברוך הוא מעלה אותו בתפקיד, נותן לו יותר עושר. קודם היה ממונה על כך וכך כסף. עכשיו הוא ממונה על כפל כפליים, מכיוון שהוא ממלא תפקידו טוב. הוא עושה את תפקידו עוד פעם, הוא נותן ומחלק ומעשר, אז הוא מתעשר. הקדוש ברוך הוא נותן לו עוד יותר. זה יכול להיות בחוכמה, זה יכול להיות בכסף, זה יכול להיות בכל התחומים, כל תחום ותחום. שאדם, אם משתמש במה שהקדוש ברוך הוא נותן לו נכון, אז כסדר העולם ככה. שכל אדם שעושה את תפקידו טוב ובצורה מושלמת, מקדמים אותו. נותנים לו קידום. וכך הוא עולה ממדרגה למדרגה. אבל מי שלא עושה תפקידו נאמנה, אומרים, הוא לא יכול להיות מנהל, הוא צריך להיות בתפקיד פחות. הוא לא עושה את התפקיד פחות, עוד יורם, מורדים אותו עוד, מטה. אדם צריך לזכור שהוא חלק מכל המציאות כולה, ועניינו למלות את תפקידו בצורה שלמה, כדי שכל המציאות תתפקד. נכון מבחינתו, זאת אומרת מבחינת מה שהוא, החלק שלו בתפקיד הכללי של כל הבריאה כולה. קדושים תהיו. כל אחד צריך להקדיש את עצמו לייעוד שלו. הקדש. כך הוא אומר. ומי שמקדיש את עצמו לתורה ולהרבצת התורה, אז כיוון שהוא מתאמץ מאוד מאוד בהרבצת התורה, כך הוא אומר, אז נותנים לו עוד תלמידים. ועוד הוא מתאמץ, אז נותנים לו עוד. וכך רב שמעון שקופ זכה לעלות מתפקיד לתפקיד בהרבצת התורה. רק צריך לעשות כמו שהוא אומר שם, צריכים לעשות את הדברים באמת לשם שמיים וכו' וכו', ואז אדם זוכה להמון כוחות, שכמובן הוא צריך להשתמש אותם למטרה היהודה. אנחנו ממשיכים בפרשה. אולי לפני כן, בהמשך לדברים הללו, נראה גם את הדברים של השפת אמת על קדושים תהיו. אומר השפת אמת, פרשה זו נאמרה בהקל, ככה רש"י מביא, לכל הקהל, לכל בני ישראל, ביחד, שאינו יכול לזכות לקדושה רק על ידי ביטול הכלל ישראל. דכתיב, כל העדה כולם קדושים. כשהם באחדות אחת. לכן רוב דיני פרשה זו שבין אדם לחברו. כלומר, להיות מאוחדים, כשישראל מאוחדים, חלה עליהם קדושה. לכן בשבת קודש, דמתאחדים ברזה דאחד, וסתרא אחרא מתעברים מהם, יש קדושה. וכמובן, בעניין קהילה זו, הוא אומר, זה לא רק בכלל כולו, גם באדם בעצמו. בכל פרט, גם כן לאסוף כל רמח איברים וכל הרצונות לדבר אחד. כמו שכתוב, כמו שאמרו חז"ל, בפסוק, השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, ברמח איברים שבך. כלומר, יש מחניך הכללי של כלל ישראל, יש מחניך של כל האיברים שלך. אז יש קדושה יותר גדולה, זה כשכל ישראל מאוחדים. קדושה פרטית זה כשכל האיברים כולם מאוחדים לעשות את רצון ריבונו של עולם. ולכן על ידי המצוות זוכים לקדושה. אבל קדושת כלל ישראל הוא גבוה ביותר. ולכן כל כנסייה של השם שמיים סופה להתקיים, שחל עליה השם שמיים. וקדושה שורה בהם, וכן בפועל, על ידי אחדות ישראל, היה להם משכן ובית מקדש והשכינה, הייתה שורה ביניהם. ועתה על ידי שנאת חינם, חרב על ידי שאין קדושה רק באחדות. וזה עיקר הגלות, מה שאינו יכול, שאינם יכולים להתאחד על ידי שנתפזרנו בין הרשעים, והם מעכבים הקדושה שאינם יכולים לשרות בישראל על ידם. וכן מה שהגמרא אמרה, שבית המקדש הראשון חרב משום עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם. היו צדיקים, אבל לא הייתה אחדות. אז בית המקדש שהוא קודש, הוא לא, אין הקדושה שורה כשלא מאוחדים. צריכים להיות מאוחדים. בסגנון אחר, בעצם כיוון דומה. קדושים תהיו מסירות למען הכלל, קדושים תהיו הקדושה חלה כשכולם מאוחדים ביחד. ונעבור אולי לכמה מהמצוות שיש לנו כאן בפרשה, ונראה את זה בדברי הרמב״ם. בהלכות דעות. הרמב״ם בפרק ו' מלכות דעות, מצווה, הלכה ג', מצווה על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר ואהבת לרעך כמוך. לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו, כמו שהוא חס על ממון עצמו, ורוצה בכבוד עצמו. והמתכבד בקלון חברו אין לכל לכולם הבא. כן, מצוות ואהבת לרעך כמוך. זה כלל גדול בתורה. פה אומר השפת אמת, רעיון יפה מאוד. זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, צריכים כולם להיות מאוחדים. אתה והוא כמוך, כמו שאתה, כך תאהב את השני. אתה אוהב את עצמך, אתה אוהב את השני, כי זה אתה בעצם. כי כל כלל ישראל זה מציאות אחת. וכשאדם עובד את השם מתוך ואהבת לרעך כמוך, מתוך כלל ישראל, בשם כלל ישראל, זאת העבודה יותר שלמה ויותר גדולה. וזה כלל גדול בתורה. ואם כתוב שזה כלל גדול בתורה, אז יש גם כלל קטן. מה זה הכלל הקטן? לעומת הכלל הגדול, יש ואהבת לך כמוך את כל ישראל, ויש ואהבת בתוך האדם בעצמו, כמו שאמר גם מקודם, אם אדם מאחד את כל רצונותיו כדי לעשות את כדי לעבוד את השם, שיש הרמוניה בין הכוחות, לא יש משיכה לצד זה, משיכה לצד זה, ומאבקים לכל של משיכות לצדדים שונים, אלא כל האיברים הם מחוברים יחד, הם אוהבים זה את זה, הם כולם פונים למגמה אחת, זה כלל קטן, לעומת הכלל הגדול של כלל ישראל. ובא בן עזאי ואומר שיש כלל גדול מזה, זה ספר תולדות אדם. מה הכלל היותר גדול? אומר שפת אמת, הכלל היותר גדול הוא לא רק ואהבת לרעך כמוך את כל מי שאתה מכיר, את כל ישראל שבדור הזה, אלא זה ספר תולדות אדם. להתחבר אל כל התולדות, אל כל ישראל, לכל הדורות. להיות מחובר אל כל אל כל המשכי הדורות, ומתוך כך לעבוד את השם. זה כלל עוד יותר גדול. זה שאומר שאדם עובד את ריבונו של עולם, מחובר, מכיר שהוא חלק מכל הבריאה כולה. ותוך חלק מכל הבריאה כולה, הוא עובד, עם, על ידי שהוא עובד, הבריאה עובדת את השם. הוא עובד עם כל הדורות כולם. ואז עבודתו מקבלת משמעות גדולה מאוד. זה כלל כלל עוד יותר גדול. אהבת ישראל. ואחר כך יש לנו, בתורה זה לפני כן, אבל ברמב״ם זה בא אחר כך. כל השונא אחד מישראל בליבו, עבר בלא תעשה, שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך. ואין לו קים עליו זה לפי שאין בו מעשה. ולא הזהיר התורה אלא על שנאה שבלב. אבל המכה את חברו והמחרף את חברו, אף על פי שאינו רשאי, אינו עובר משום לא תשנא. אומר הרמב״ם כאן חידוש מעניין. לא תשנא את אחיך בלבביך. פשט הדברים אפשר היה להבין. אפילו אם אתה רק בלב שונא, גם כן אתה עובר בלב. אם אתה מבטא את השנאה הזאת, בפועל, מרביץ, או כלל, או אומר ביטויים של מביעים שנאה, זה ודאי שזה עובר בלב שלא תשנא את אחיך. והתורה שאומרת בלבביך, היא אומרת אפילו אם אתה מסתיר את זה, לא נותן לזה ביטוי, גם כן זה אסור. כך היה אפשר להבין את פשט התורה. אבל הרמב״ם מפרש אחרת. הרמב״ם אומר, לא תשנא את אחיך בלבביך, רק אם זה בלב, הוא עובר בלב. אבל אם הוא נותן לזה ביטוי, הוא מכה, הוא מחרף, זה לא לב שלא תשנא, זה איסורים אחרים. זה לא כלול בלב שלא תשנא את אחיך בלבביך. חשבתי בליבי, מה, למה? למה באמת ככה להסביר באופן כזה? אם הוא נותן לזה ביטוי, זה פחות חמור, זה הרבה יותר חמור. אם הוא כובש את זה בליבו, זה פחות, פחות נורא. אם הוא גם שונא וגם נותן לזה ביטוי, זה יותר גרוע. אבל לא יכול להיות שיש לזה צד שני. שאם אדם יודעים שהוא שונא, יודעים להיזהר ממנו. אם הוא שונא רק בלב, אז הוא יכול לעשות הרבה נזקים, אף אחד לא ירגיש בזה. זה אותו אדם שהוא שונא אותו, הוא לא ירגיש בזה. לא ידע ממה להיזהר בכלל, כי הוא לא... אז אולי יש לזה באמת צד יותר חמור. לא תשנא את אחיך ללבביך. הוכח את עמיתך. הוכח את עמיתך זה המשך ללא תשנא את אחיך בלבביך. אתה כועס עליו, הוא עשה לך משהו שנראה לך שהוא פגע, ואתה בלב כבר מתחילה להתפתח שנאה. לא. במקום לשנוא, הוכח את עמיתך. תפנה אליו, תשאל אותו, תגיד לו, מה קרה? למה אתה שונא אותי? למה אתה פוגע בי? למה אתה עשית לי כדבר הזה? שזה אצלי זה מרגיז אותי, אני מתחיל... לא רוצה לשנוע, אז אני רוצה לשמוע. למה עשית לי כדבר הזה? הוכח, תוכיח את עמיתך, זה לא כמו שהבנו שאתה רואה מישהו שעושה עבירה, אז אתה צריך להוכיח אותו. ראשית כל, הוכח, תוכיח את עמיתך, זה מישהו עשה לך עבירה. הוא פוגע בך, או נדמה לך שהוא פגע בך, או באמת פגע בך, ואתה לא מסכים עם זה, אז אל תשנא אותו, לך תתדבר איתו. אתה חייב לזה, זה חיוב, זה חיוב של התורה. אסור לשנוא, וחיוב לבוא ולהוכיח אותו, ולהגיד לו, למה עשית לי כדבר הזה? יכול להיות כמה אפשרויות. יכול להיות שהוא יגיד, מה פתאום, לא עשית לך שום דבר? אז למה אז אתה קצת אותי או משהו? בכלל לא התכוונתי לקוץ. לא התכוונתי בכלל לפגוע בך. לא ידעתי שתיפגע, אני באמת ממש מצטער. אם אתה נפגעת, אני ממש לא העליתי בדעתי שזה מה שקרה. אני מבקש סליחה מכל הלב, הבעיה נפתרה. ואם... ויכול להיות אפשרות שנייה, שזה שנעלב, הוא באמת לא נהיה בצדק, היה לו נדמה שהוא שם פגע, אבל הוא בכלל לא פגע בו, לא שזה, הוא לא שם לב, הוא פגע בלי לשים לב, הוא בכלל לא פגע. אז הדברים מתבררים. הוכח, הלשון הוכח, תוכיח. יש הוכחה ויש תוכחה. מה ההבדל? הריבה שומר. הוכח, היינו שאתה מוכיח לשני את הדבר שהוא לא ידע אותו. כן, הוכחה. הוכח, תוכיח את עמיתך. יש הוכחה, הוכח, תוכיח את. להוכיח את, לברר לו את הדבר הזה. אתה אומר לשני, מה עשית לי? והוא מסביר את עצמו, או שמתנצל על מה שהוא עשה ומתחרט, בכל אופן ככה הדברים מתבררים. זה הוכחות, כן? ויש תוכחה, שהיא מישהו עשה עבירה, ברור שהוא עשה עבירה, ואתה נותן לו תוכחה על מה שהוא עשה את העבירה. הבן אדם, אחד פגע בשני, אולי זה בחינה הזאת של הוכח. אם כן אומר הרמב״ם, כשהחטא איש לאיש, לא הסתמנו וישתוק, כמו שנאמר ברשעים, ולא דיבר אבשלום עם אמנון למרע והטוב, כי שנא אבשלום את אמנון. זה היה לא בסדר מה שהוא עשה. הוא היה צריך כן לדבר. אלא מצווה עליו להודיעו, ולומר לו, למה עשית לי כך וכך? ולמה חטאת לי בדבר פלוני? שנאמר, הוכח תוכיח את עמיתך. אז אתם רואים שהרמב״ם מפרש, הוכיח תוכיח את עמיתך, זה כשמישהו פגע בשני, הנפגע צריך להוכיח. ואם חזר וביקש ממנו למחול לו, צריך למחול. ולא יהיה מוחל אכזרי שנאמר, והתפלל אברהם אל האלוקים. הרי יש עוד הלכה ברמב״ם. הרואה חברו שחטא, או שהוא הולך בדרך לא טובה, מצווה להחזירו למוטב, ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשים רעים. להודיע שהוא חוטא על עצמו. להגיד לו, אתה מזיק לעצמך, למה אתה עושה את הדבר הזה? שנאמר, הוכח תוכיח את עמיתך. אז זה החלק השני של המצווה. המוכיח את חברו בין בדברים שבינו לבין לבינו, בין בדברים שבינו לבין המקום, צריך להוכיחו בינו לבין עצמו, וידבר לו בנחת ובלשון רכה, ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו, ולהביאו לחיי עולם הבא. זאת אומרת, צריך לדעת איך להוכיח. להוכיח באופן כזה שלא יפגע במוכח. אפילו שהוא עשה עבירה, הוא לא בסדר, גם כן אסור לפגוע בו. צריך לדבר איתו בעדינות. הזוהר אומר שריבונו של עולם, כשהוא רוצה להוכיח את מי שחטא, ראשית כל הוא גורם לו איסורים פנימיים שאף אחד לא יודע מהם. אם הוא מבין ומקבל את המסר הזה ומתקן את עצמו טוב, אם לא, הקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים של מחלות, שגם הקרובים שלו כבר יודעים שהוא חולה ובאים לבקר אותו, ואולי גם להגיד לו שמחלות לא באות סתם, ועל ידי זה הוא, כלומר זה קצת כבר פחות נעים, מחלה שכולם, שהסביבה יודעת. ואם עדיין הוא לא לומד את הלקח, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו אנשים כאלה שזה מפורסם לכולם, וזה מבייש. זאת אומרת, יש הדרגה. ראשית כל, אדם בא להוכיח אותך, וכך אדם צריך ללמוד כמו שהקדוש ברוך הוא עושה. תחילה להוכיח בינו לבינו. באופן כזה, שהכי פחות פוגע. זה צריך להיות בחוכמה. איך אתה מדבר אל השני הוכחה, תוכחה שהיא לא פוגעת. בזה גם עומד שפת אמת ואומר שכל מוכיח צריך לזכור שגם לו יש את אותה הבעיה. באיזה מידה? העובדה שהוא ראה אצל השני עבירה, העין שלו נפגישה עם עבירה אצל השני, סימן שיש בו משהו מזה. והוא כך צריך גם להתנהג כשהוא בא להוכיח. שהשני ידע שהוא לא בא להתנשא עליו, להגיד לו אתה לא בסדר, אני בסדר, אתה לא בסדר. אנחנו צריכים לתקן ביחד. צריך ביחד להשתפר. צריכים למצוא את ראש כל ההסתכלות ככה צריכה להיות, ושנית ככה גם ההתבטאות, כדי שהמוכח יהיה לו נעים לשמוע, וגם הוא ממילא גם יותר יקבל את הדברים וירצה לתקן אותם, אבל בעיקר כדי לא לפגוע, כי אין לפגוע באנשים, גם באנשים חוטאים. והתורה מצווה שגם לעזור לשונאים, לשונאים שמותר לשנוא, למי שעשה חטא. אם אדם בכל זאת לא נעים לו להגיד לשני, תשמע, למה עשית לי את הדבר הזה? או שהוא ביישן, או שיש לו מעצורים אחרים, שלא נעים לו לבוא לשני דוגרי, ולהגיד לו, שמענה, אתה לא היית בסדר כלפיי. יש לו מעצור, הוא לא מצליח להגיד את זה. יש לו יצא אחרת. תלמד על זה, אתה לא רוצה לדבר איתו, קשה לך, טוב, תסביר את השני, תמצא שאולי לא, אולי הוא לא חטא לך. אולי אתה מדמה. ואם הוא חטא לך, היה לזה איזה סיבות וכולי, אם אתה מצליח להשתחרר מהכעס עליו, בלי שאתה מוכיח אותו, או מפני שהאדם הזה אין מה לדבר איתו, כמו שאומר הרמב״ם, מי שחטא עליו חברו, ולא רצה להוכיחו, ולא לדבר לו כלום, מפני שהיה החוטא הדיוט ביותר, או שהייתה דעתו משובשת, ומחה לו בליבו, ולא סתמו, ולא הוכיחו, הרי זו מידת חסידות. ולא הקפיד התורה, אלא על המסתמה. כלומר, אתה לא שונא? בסדר, לא מבקשים לך להוכיח. אתה ויתרת לו, אתה מרגיש שבעצם הוא לא עשה כל כך נורא. בכל אופן, אתה לא מקפיד עליו. סילקת מהלב כל הקפדה עליו, אתה לא חייב להוכיח. אבל אם יש הקפדה, חייב להוכיח. אסור לשמור טינה בלב. זו יצאה חשובה מאוד מאוד, נכונה ומחויבת. רק שתי אפשרויות יש לאדם עכשיו, אנחנו רואים. או למחול לו בכל הלב, או להוכיח אותו. לא להישאר במצב כזה שהוא מקפיד עליו, ולא אומר לו את זה. אם נחיה באופן כזה, השלום ירבה מאוד מאוד בין אנשים. וראה שכל צריכים, כל חבורה צריכה בטוחה, לעשות את הבריאות הזאת, שלא יהיה שום קפידות וכו'. ואחר כך להרחיב את זה גם כלפי ציבורים אחרים. הוכיח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. ההמשך של זה, זה בכל זאת יש כאלה שמותר לשנוא אותם. אז אתמול כבר עם הקבוצה שאנחנו למדנו, מתחתכינו, חסקנו קצת בזה. יש אנשים שמותר לשנוא אותם. מי אפשר, מי מותר לשנוא? ואם אדם ראה אחד שהוא עבר עבירה, והוא רק הוא רע, הוא לא יכול לבוא להעיד עליו כי עד אחד לא נאמן, אז מותר לו לשנוא אותו. וזה, על זה אומרת התורה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. מצווה אפילו להקדים את השונא, אם יש אפשרות לעזור לאוהב, לאהוב ולשונא, לשנוי, אז מצווה בשונא, כדי לקוף את יצרו. שואל התוספות, מה יש כאן לקוף את יצרו? מותר לו לשנוא. למה הוא צריך לקוף את יצרו? למרות שהוא שונא יעזור. הוא צריך לשנוא. התורה מצווה אותו לשנוא. לשנוא את אלה שעוברי עבירה. אסור לשנוא אנשים סתם, אבל עוברי עבירה. על העבירה הזאת צריך לשנוא אותו. אומר התוספות, שכיוון שהוא שונא את זה שעבר עבירה, אז זה שעבר עבירה כועס עליו. כיוון שהוא כועס עליו, אז הוא כבר כועס עליו בחזרה. ואז יוצא שמתערבבת השנאה המותרת עם שנאה נוספת, טבעית כזאת, שכשמישהו מקפיד עליך, אז אתה מקפיד עליו בצדק, אבל הוא מחזיר לך, אז אתה כבר כועס עליו בנוסף לכך. על זה תתגבר ותעזור לו. על זה ששונים אותו מצד העבירה שהוא עשה, לא צריכים להתגבר, צריכים לשנוא. לא צריכים להתגבר על השנאה. אבל זה שמתפתחת עוד שנאה נוספת, שזה טבע האדם, שכך יכולה להתפתח השנאה הנוספת כתוצאה משעזר ששני מקפיד, על זה אומרת התורה, בכל זאת להתגבר, ואומר שגם לרשעים צריכים, אדם צריך לקוף את יצרו. והרמב״ם בלכות רוצח בפרק י"ג הלכה י"א אומר, והתורה הקפידה על נפשות ישראל בין רשעים בין צדיקים, מאחר שנלווים על השם ומאמינים בעיקר הדת. רבארון סולובייצ'יק הוא מוסיף שמשמע מהרמב״ם, מי שמאמין בעיקר הדת אז צריכים לעזור לו, אבל מי שכופר בעיקר הדת כבר לא צריך. אבל הוא אומר שמדברי הפסוק שהחינוך הביא, משמע לא כהרמב״ם, שעל המינים נאמר מסניך השם משנה ומופקעים מהמבצע תוות ישראל, אלא גם המינים גם כן בגדר זה שצריך לעזור להם, כמו המדרש של יוסף משיטה ויקום איש צרורות, שהמדרש ידוע. יוסף משיטה ויקום איש צרורות, אתם מכירים בטח את המדרש הזה עוד מצעירות, מופיע בסיפורים. יוסף משיטה, כשבאו האויבים שכבשו את ירושלים והם לא העיזו להיכנס לקודש הקודש, לבית המקדש, ושלחו אותו לפנים, אז הוא הוציא את המנורה. והם אמרו, מה הדבר הראשון שאתה תוציא, זה יהיה שלך. אבל הוציא את המנורה, הם רצו את המנורה. הם אמרו, לא תיכנס, תקח דבר חדש. יותר לא רצה להיכנס. פתאום חשב, איך הוא יכול להיכנס לקודש? אסור להיכנס לקודש. התחילו להקות אותו, עד ששמו אותו במין מכשיר כזה שחותכים את גופו. לא ויתר, לא היה מותר יותר להיכנס. הוא מוכן להיכנס יותר. פתאום חזר בתשובה. אחרי שהוא היה רשע גדול מאוד, פתאום חזר בתשובה. יקום איש צרורות, גם כן. היה, הוא ראה את יוסף, רבי יוסף בן צרידה, שהוא היה דוד שלו, ראה אותו בשבת. יקום איש צרורות, הוא רכב על סוס בשבת, וראה שלוקחים את יוסף בן צרידה להרוג אותו על זה שהוא הרביץ תורה ברבים או משהו. המדרש לא מפרש על מה, אבל כל פנים הוא היה קשור בקורה, לוקחים אותו להריגה. אומר לו יקום איש צרורות, תראה על מה האדון שלי הרכיב אותי ועל מה האדון שלך הרכיב אותך. אני רוכב על סוס ואתה קשור בקורה, לאן אתה הולך? אז הוא אומר לו, אם שכרם, לשון שם, המשכרם של צדיקים, אם לרשעים ככה הקדוש ברוך הוא מיטיב, לצדיקים על אחת כמה וכמה, כן? אם אתה, שאתה רשע, ככה הקדוש ברוך הוא מיטיב לך, אז גם לי כמה וכהנה וכהנה. מי היה צדיק יותר ממך? הוא אומר לו, אם לצדיקים ככה הקדוש ברוך הוא מקפיד, לרשעים כמותך על אחת כמה וכמה. כלומר, הוא נשאר באמונתו, רבי יוסף צרידה נשאר באמונתו, לי יהיה טוב ולא יהיה רע. מה שנראה שלא טוב ולי רע, זה לא המציאות האמיתית. בסופו של דבר, אני, מי שעושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא מיטיב, מי שלא, לא. הוא אמר את זה בכל כך אמיתיות, שיקום איש צרורות, הוא נכנס פה הדבר הזה כערס של הכנעה, לתוך לבבו שהוא לא בסדר, והוא החליט להרוג את עצמו בארבע מיטות ביתים. אז הוא עשה ערימה של אבנים, מין גל של אבנים מסביב, מגדר כזה של אבנים, ואש באמצע, ועמוד תלייה למעלה, קשר את עצמו למעלה, וחרב בתוך האש, נפל על החרב, האש שורפת אותו, האבנים נופלים עליו, סקילה, שריפה, הרג וחנק. ארבע מיטות בית דין עשה לעצמו. יצא בת קול ואמרה שהוא מזומן לחיי עולם הבא. בשעה אחת אמר יוסף בן עזר, קדמני הוא לעולם הבא. אדם היה רשע גמור. זאת אומרת שאין רשעים גמורים. גם הרשעים הגמורים יש בהם ניצוץ של אמונה. והוא יכול להתגלות. אפילו מהמצבים הכי הכי נוראים, יכול להיות תיקון. זאת אומרת, גם להם, ככה הוא אומר, יש בזה מחלוקת, גם לאנשים כאלה, מצווה ושונא, צריך לעזור להם. כולם הם חלק מעם ישראל. טוב, נזכה שכולם יחזרו בתשובה ולא יהיו לנו שאלות למי לעזור ואיך לעזור. אני רק רוצה עוד מילה אחת. היום כבר מנינו במוצאי שבת 6 ו-20 יום. אז 5 ו-20 יום זה בדיוק האמצע של הספירה. אנחנו מתקרבים לחג השבועות, חג מתן תורה. כל יום צריכים לעלות עוד מדרגה. נשארו לנו בסך הכל 23-24 ימים עד חג השבועות. זה זמן מאוד קצר בשביל להגיע לקבלת תורה. אבל אנחנו התקדמנו כבר. החל מתחילת הספירה. אז שיהיה לנו השבועות האלה שבועות של התרוממות. מנוצלים וממולאים, ושנגיע בעזרת השם לחג השבועות, פתוחים לקבל מחדש, לכרות ברית מחדש ולקבל תורה מחדש.